There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
פרק 152, הפודקאסט, מה שלומכם? זהו הפרק האחרון לשנת 2023, ואיזה טוב שהשנה הזאת מסתיימת. אז אני אתן לכם ככה קצת סטטיסטיקות, כי זה בכל אופן תחום שאני מחבב. היו לנו 87 פרקים בשנת 2023, מתוכם פרק אחד שעלה לאוויר, מם, איש המוסד, וירד אחרי שעתיים מטעמי ביטחון שדה. אז זה אומנם הפרק הזה כבר לא ברשת, ולאור הנסיבות כנראה לא נחזור להקליט איתו בקרוב, אבל זה אחד. היו לנו שני פרקי 100, עם שי קלבי וברטימור. ומה שמעניין זה שהפרק הראשון של שנת 2023 היה עם פרופסור דן בן דוד. קלטנו אותו יום אחרי שהממשלה הושפעה, ודיברנו על החברה הישראלית ולאן היא הולכת, והרבה מאוד על החרדים, וזה היה נושא שהיה מאוד רלוונטי במהלך השנה הזו, עד השבעה באוקטובר. הוא עדיין רלוונטי, אבל קצת פחות מוחשי. והפרק האחרון של שנת 2023 יהיה גם כן מאוד רלוונטי למה שקורה כאן, והוא יהיה עם גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול. מה שלומך?
שלום, בסדר.
תודה רבה שבאת.
בשמחה.
מה אתה אומר על הסטטיסטיקה הזאת?
הכל נגמר בשביל באוקטובר. הסטטיסטיקות השתנו לפי דעתי.
אם אני מדבר איתך בשישה באוקטובר, בואו רק תדבר למיקרופון כדי שישמע אותך טוב, אם אני מדבר איתך בשישה באוקטובר, אני אומר לך איך, מה אתה חושב על שנת 2023?
בשישה לאוקטובר בדיוק, היה יום שישי. ישבתי ולא הייתי עייף באותו יום. והלך להיות בחירות ב-31 באוקטובר. ואני רציתי לזכות בהם, התחרתי. והתחלתי לכתוב תוכנית על היום שאחרי הבחירות. ובה תכננתי, ויש את זה עוד כתוב ב-8 שורות, בגלל שרציתי להעביר את זה לאשת האסטרטגיה שלנו. המשימות שלנו ב-5 שנים הקרובות זה לגדול באשכול ב-200 משפחות בשנה לפחות, ולעשות תוכנית גג לאשכול. זה היה התוכניות שלי
בשישה באוקטובר
ב-10 בלילה.
ובאופן כללי, תשמע, היום באמת אני חושב שזה common knowledge ש-2023 הייתה שנה נוראית בתולדות המדינה, כנראה יהיה מי שיגיד הנוראית ביותר, ולא רק בגלל השבעה באוקטובר ואילך, אלא גם מה שהיה שם עד אז. איך בהיבט הזה, כישראלי, זאת אומרת, אני יכול להעריך שאתה לא אחד מתומכי הממשלה הזאת, אף פעם גם לא היית, נכון?
נכון, אף פעם לא הייתי. אבל אני גם מצד שני, מהיום שאני נבחרתי להיות ראש מועצה, אני נשבעתי לעצמי שאני לא איש פוליטי. בגלל שבתור מייצג אזור, מייצג תושבים, וכמו שאני תמיד אמרתי, אני משרתם של התושבים, אני חייב לדעת להסתדר עם כל ממשלה שתהיה במדינת ישראל, אחרת אני לא יודע לייצג את התושבים שלי. אז גם לא הלכתי להפגנות, נשארתי בביתי, הלב שלי כמובן היו עם האנשים.
כמה מתושבי שכול היו במפגינים?
המונים. אתה יודע, גם הפתיע אותי, הדבר שהכי הפתיע אותי, אני תמיד נותן דוגמה את אחותי. היא בת, היא בת 63, אני מקווה, לא מתבלבל.
כולנו מקווים, כן.
כן, כן. והיא הייתה הולכת לכל הפגנה.
בתל אביב?
לא, בבאר שבע, ולפעמים בתל אביב. וזה אחת היא הפסידה שהייתה בחוץ לארץ, זה אחת שלא הייתה הולכת להפגנות בחיים. לא הייתה מצפה מנה שתהיה בחיים.
אז החבר'ה מהשכול, מהקיבוצים, מהיישובים במועצה, רבים הם היו הולכים להפגנות בבאר שבע, בתל אביב, בצמתים של המועצה?
נכון.
כן.
ממש נכון, זה עסיק מאוד. אותי לעומת זה, עזבתי את זה, לא התעסקתי עם זה, לא יצאתי, בגלל שאני חושב עוד פעם. באמת, אני צריך לדעת להסתדר עם כל ממשלה ולהציג ממנה את המקסימום.
נגיד אנחנו מקיימים את השיחה הזאת בשישה באוקטובר, ואני אומר לך, גדי, תספר לי על המועצה האזורית אשכול.
וואו, זו הייתה מועצה בפריחה.
לא, קודם כל אתה אומר מועצה, אז הייתה.
אז הייתה, לא המועצה הייתה, הפריחה הייתה.
הפריחה הייתה, אוקיי, עוד תהיה, אבל אוקיי.
היא תהיה, אני מאמין, אבל זה הדרך ארוכה. אבל היה שיא הצמיחה. לא היה בית ריק. היינו באופוריה אדירה. וגם למה רציתי כל כך להיות ראש מועצה, להמשיך בשביל הפיתוח, בשביל לעשות עוד דברים מדהימים שאין בשום דבר באזור, ולתת לתושבים את התנאים הכי טובים להמשיך ולהיות. תמיד אמרתי שגן עדן זה באשכול, והתכוונתי לזה. אם היית רואה, גם היום עדיין, את המרווחים, את המדשאות, את התנאים בבית ספר, את התנאים אחרי הבית ספר, ואנחנו מסתכלים רק על הילדים שלנו, לתת להם את התנאים. את איכות החיים, הייתי קורא לזה, אין שמחת חיים כמו באשכול. והייתי אומר תמיד, ואני הייתי גאה בזה, אמרתי, אם אני רוצה שאתה נדב מתל אביב, תבוא לגור באשכול, אני תמיד צריך להיות 4 רמות מעל תל אביב בשביל למשוך אותך. ומשכנו אנשים מתל אביב, הטובים ביותר, באו לגור אצלנו. תל אביב, אני אומר, כדוגמה, לא כרק מתל אביב, ובזה היינו גאים. והלכנו לעשות פיתוח בכל היישובים שלנו.
תראה, אשכול זה בעצם הכי קרוב לעוטף עזה מבין כל המועצות שיש, נכון? זאת אומרת, אתם ממש עוטפים את עזה.
זה העוטף עזה, בגלל שמתוך 60 קילומטר ברצועת עזה, לא יודעים, אבל למועצה אזורית אשכול יש 45 קילומטר. כמעט כל רצועת עזה היא צמודה לאשכול. מצד שני, יש לנו 32 יישובים. זה ענק. אנחנו מתחילים עם בערי, גוברים בקרם שלום, ואחרי זה יורדים לחלוציות, אלה שפינו מגוש כתיב.
עד הגבול עם מצרים, נכון?
עוברים, לא עוברים את הגבול. אנחנו עם 20 קילומטר עם הגבול עם מצרים, אנחנו עוטפים את כל האנשים היום, אני יכול להגיד, את כל העזתים הרעים האלה, שאנחנו עוטפים אותם, אנחנו מחוברים אליהם.
ולכן, גם כשאתה מדבר על שנות הגן עדן, כן? תמיד היה בזה משהו קצת מתעתע.
מאוד מתעתע. אני תמיד אמרתי,
כי זה לא באמת היה גן עדן. זאת אומרת, זה כן היה גן עדן, אבל זה היה גן עדן על שכבה מאוד מאוד דקה של קרח.
נכון, אבל המזל שהקרח לא נשבר. אני תמיד אמרתי, זה משוואה יפה הקרח, אני אקח אותה מפה, הלאה. אבל אני תמיד אמרתי לכל מי ששמע, שבשכול יש 99% גן עדן, ואחוז אחד גיהנום. אבל שהאחוז הזה נהפך להיות בפועל, אז באחוזים זה כבר לא משנה. אבל כולם היו מוכנים לבוא ולחיות בשביל ה-99 ולדעת שיש את האחוז הזה. לא חשבנו שהוא יהיה כזה, אף אחד לא חשב שהוא יהיה כזה. יהיה מדי פעם איזה טיל כזה, טיל אחר, יכול להיות גם להרוג אותנו, חס וחלילה, לא, זה לא החיים הטובים, אבל את זה הסכמנו לסבול בשביל הגן עדן.
תראה, אתה נולדת בקיבוץ נירים, קראתי, נכון? זאת אומרת, אתה נייטיב, ממש כאילו לא הגרת למועצה אזורית. עכשיו, מתחילת האינטיפאדה השנייה, כשהתחילו הפצמרים מהרצועה, אוקיי? עד אז נגיד, זאת אומרת, עד 2001 פלוס מינוס, אני חושב שזה היה הפצמר הראשון, ומאז זה לא נפסק, כן? עד אז היה חיכוך כלשהו עם עזה שהוא הורגש?
הפוך, הפוך. אני, כמו שאמרת, אני לא נייטיב, אני ממש החקלאים. אני כל החיים שלי עובד אדמה, חקלאי, היום זה כבר לא עובד אדמה, חלק או זה הרבה טכנולוגיה, אבל לא משנה. אני עוד נסעתי עם טרקטור לים דרך כיסופים. הספקתי פעם אחת. אני אלה שבתור ילד הייתי מגיע לגדר עם טרקטור, עם אחד, לא אני, עם האבא שהיה מקים בה אחרי הצהריים, עושה לנו הקמות בקיבוץ, קוראים לזה. היינו מגיעים עם גזר ותפוחי אדמה שהיינו אוספים בשדה, ונותנים את זה לערבים עם יד שוברת בין הגדרות.
לא, החיכוך עם עזה לא היה משהו שהיווה איום ביטחוני אז? לפני האינתיפאדה השנייה, זאת אומרת, אני בכוונה שם את הקו.
שאתה מדבר, בתקופתי לא, אני נולדתי ב-67. אז אני...
שנה סימבולית.
נכון. אני לא הרגשתי. עד 67 כן הרגישו. כן היה. אז אף פעם לא הייתה שקטה, זה לא נכון. אז משנות ה-50, התחלת מדינת ישראל.
נחל עוז, זה הנאום של רוי רוטנברג, של משה דיין, כן?
נכון. תמיד עבר, אבל אחרי 67, עד שנות עד האינתיפאדה הראשונה, היה שנת הפריחות, כאילו, לא עם הרצועה. זה היה, אתה יודע, בנירים, כל יום הגיעו, אני זוכר, שני מכוניות פז'ו, 504 הארוכות האלה, או המרצדסים הארוכים האלה, עם פועלים, שהם בנו לנו את כל הבתים, הם היו כמו חברי קיבוץ, אכלו איתנו בחדר אוכל, היו הכל, אנחנו היינו, והם מעורבבים.
ואז האינתיפאדה הראשונה בעצם יצרה כאילו את החיץ, גם עוד לא הפיזי, אבל את החיץ לפחות הפסיכולוגי, נכון?
נכון.
אבל הפצמורים... התחילו בתחילת המילניום, כן?
נכון, 2001, נכון, 2 נכון.
כאלה. ומאז אתם הייתם בעצם בני ערובה של המצב.
לא הרגשנו ככה, אתה צודק שאתה מסתכל על זה היום, אבל חיינו עם המצב, הסכמנו למצב הזה. לנו לא הסכמנו, בהתחלה, אני אגיד לך, יש שלושה רגעים שאני קורא להם, שהם אסטרטגיים של מדינת ישראל. אחד, שאהוד אולמרט אמר בשנת 2007, לא נמגן את עצמנו לדעת, אבל הוא הבין שבאשכול אי אפשר לגור עד השבעה קילומטר, אז היה קו נכון, היום לא, בלי ממדים. ומדינת ישראל הנהדרת הזאת, שאנחנו מעבירים עליה ביקורת, בנתה לכל אחד בתושבי עוטף עזה, חדר ממוגן על חשבונה המלא. ואז, אני זוכר, היה לנו, הוא נפתח באופרת יצוקה, לא היה לי עוד. ובאמון דנן היה לי כבר את זה. זה עולם אחר. כשיש לך את ההגנה הזאת, זה עולם אחר.
זאת אומרת, בעצם, היום המנדים שוב מתקשר לנו עם מה שעבר על המשפחות בשבעה באוקטובר, אבל עד השבעה באוקטובר, הקונספט הזה של ממדים עשה את העבודה.
להפך, גם מי שהציל אותה, לא רק הוא. מדינת ישראל אחרי זה, את הדבר הגאון הזה שקוראים לו כיפת ברזל, ימציאה, וזה עוד היה מטריה, שהגנה עלינו והיינו פתוחים שזה, ואז...
אבל עליכם היא פחות הגנה, כיפת ברזל.
פחות על... מהפצמרים, מהפצמרים כבר ידענו, הפצמרים זה הכי מפחיד, גם אני נפגעתי מזה, אבל לא נורא, אני זה לא הסיפור פה. אבל צריך לזכור, ואחרי זה הקימו את המכשול. כשהקימו את המכשול...
התת-קרקעי.
התת-קרקעי, שאחרי 2014, היינו פתוחים שאנחנו במקום הכי בטוח. אני זוכר שיש נאום שלי גם שפותחים אותו, וגם בכלל... אנחנו לחצנו למדינה שיבנו את המכשול הזה, בגלל שאמרנו, בלי המכשול אף אחד לא יבוא לגור, שיש סכנה שיבואו אליו בלילה ותקתקו לו בדלת, הלו, יצאתי ממנהרה.
אבל בואו רגע נדבר עדיין על התקופה הזאת של עד השבעה באוקטובר. כי, הזכרת את זה כבדרך אגב, אבל סיפרתי לך שאני לא ידעתי את זה, ידעתי שאתה הולך עם הקל, אבל לא ידעתי מה הנסיבות, וקראתי שאיבדת את שתי רגליך בצוק איתן, בשעות האחרונות של צוק איתן. מדהים.
איבדתי שני חברים מאוד יקרים לי באותו אירוע, נהרגו גם שניים.
היה גם, כמה ימים קודם היה גם את דניאל
טרגרמן.
טרגרמן, תזכירים איזה קיבוץ הוא היה?
נחל עוז.
נחל עוז. אז שוב, אז אתה יודע, אתם גם חייתם, אתה יודע, אפילו עזוב את הצוק איתן שהיה גדול. בגדר, כל האירועי גדר האלה, זה בחצר האחורית שלכם. זאת אומרת, מה שאני אומר, שוב, הגן עדן וגן עדן וגן עדן, אבל בראייה של רגע אדם ממאדים שמסתכל על העניין הזה, אז הוא ממאדים מתל אביב, כן? זה חיים בלתי נסבלים. כמה שאתה גם בגן עדן?
אתה צודק, אתה יודע מה? בגלל זה גם היה לי כמה פיתוחים שחשבתי לעשות עוד דיור, בשביל לעזור לאנשים שלנו, שלא יהיו בכזה אי נחת. אתה יודע, אנחנו חקלאים, ואנחנו האמירה שלנו, שקו הגבול הוא קו המחרשה, אנחנו נאבד עד המטר האחרון. אנחנו היינו מאבדים את השדות, עד 10 מטר מהגדר, עד איפה שצהל מאפשר לנו. ואנחנו נוסעים במהירות של קילומטר לשעה, לפעמים 3 קילומטר לשעה עם טרקטור, כל היום באותו מקום. ולא בא לצלוף בנו. הבא להרוג אותנו, אתה חושב היום, ואתה לא, שצם שם אנשים בתור מנהל, ואתה שואל את עצמך, האם זה שפוי? האם האמירה שהגבול המחשה היא גבול של המדינה, האם זה שפוי לסכן את הבן שלך, או את הבן של החבר שלך? ועשינו את זה, ואז חשבתי איך פותרים את זה, ואז עלה לי איזה רעיון לעשות שם כל מיני קולטים, קולטי שמש בשביל חשמל,
שסנברו.
לא, שלא, שעשו, במקום שאנחנו נתקרב לגבול, שהם יהיו צמודים לגבול, והם יגנו עלינו ככה, מה, קצת יותר רחוק, וגם יעשו הרבה אנרגיה למדינת ישראל. אז גם במדינה אמרו לי, תגיד לי, מה פתאום, תאבדו את הגבול. אנשים לא הבינו, חשבו שאנחנו משחקים. לא הבינו את הסכנה האמיתית. אנחנו ידענו את הסכנה, לא האמנתי שזה יהיה. אני תמיד ששאלו אותי, אמרתי שהסיוט שלי, שיחדרו 4-5 מחבלים ליישוב, ויגיעו לבית ילדים, ושם הם יעשו מה שיעשו. לא חשבנו שהשביעי לא, זה בכלל לא עלה על סף מחשבתנו.
כשאתה היית, נגיד, יוצא לשדות של בערי ומסתכל מערבה, אוקיי? מה היית רואה מבחינת אמצעי מיגון? זאת אומרת, ידעת שלמטה יש את הגדר התת-קרקעית, שאותה לא רואים מטבע הדברים, אבל מה היית רואה למול העיניים שלך שנתן לך את הביטחון?
א', מה שנתן לי את הביטחון, א', שידעתי קצת יותר מכולם. ואני גם אמרתי לצבא, תספרו לי, בגלל שאני מעביר את המסרים לתושבים. וידעתי שאנחנו בטוחים. לא חשבתי שיש דבר כזה שזה יכול לקרות. אני כל שבת כמעט נוסע לטייל עם האוטו שלי בשדות, זה מה שמרגיע אותי. תמיד אני מגיע 300-400 מטר מהגדר איפה שמותר. לא בגלל שרציתי לסכן את עצמי. והייתי רואה את העמדות של החמאס, הייתי רואה את הגדרות, הייתי יודע מה יש מתחת לאדמה, מעל האדמה, איפה צהל נמצא. אתה יודע, כל לילה שאני ישן, אני שומע את הזיק מעליי. אתה בטוח שאתה במקום?
עכשיו גם בתל אביב שומעים אותו,
אוקיי,
בלילות.
תתחדשו.
כן,
אז
תודה.
אז אני ככה חי הרבה שנים, לא שומע אותו כבר, כשאני בא הביתה, אני שומע, שומע אותו ואני נרגע. תקשיב, אני הייתי בטוח שהיו שואלים אותי, והייתי מרצה הרבה לאנשים צעירים, לאנשים מבוגרים, הייתי אומר להם בסוף, פה באשכול בנירים, הרבה יותר בטוח מבתל אביב, מבפריז, מבלונדון.
יש את הסיפור הזה של הרואה יורה, נכון? זאת אומרת, היו עמדות תצפית, שיש תמונות מדהימות בשבעה באוקטובר, איך שהחמאס שולח את הרחפנים, פשוט הם עשו את זה בצורה ממש כאילו הסימולטניות הזאת של הפעולה עם הרחפנים וזה. אז יש את ה...
ראיתי.
שהם פשוט משליחים עליהם פצצות ומתנטרלים אותם.
נכון, לא, ראיתי את זה, לא האמנתי.
אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנור המבטחים. היי גולן.
היי, שלום.
ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנור המבטחים.
מנור המבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי במקאמים.
ולמה דווקא עכשיו?
אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה, וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאיים האלו.
ומה היתרון שלכם?
היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי.
למי יכול להתאים המסלול הזה? מסלול ריבית פלוס?
טוב, אז המסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול.
אחלה. תודה.
תודה רבה.
אתה יודע, התמונה שהכי זכורה לי מהשביעי לאוקטובר, ואחרי זה סגרתי את הטלוויזיה, הייתי גם אני סגור בממד, בנירים, לא יכלתי לנסוע אפילו למועצה, ומשם ניהלתי את הכל, ובאיזשהו שלב, אשתי פתחה את הטלוויזיה בהתחלה, אמרתי, סגרי, זה עושה לי רעש, ואני רואה את המצנח מעל שדרות, עם השלושה גלגלים האלה, עובר הרחפן הזה, אני מסתכל ואני לא מאמין. לא, זה לא יכול להיות.
מתי, נגיד, בשבעה באוקטובר, כולם התעוררו ב-6.29 לכל התיווחים, אבל מתי אתה מבין שאוקיי, אנחנו כאן, יש מלחמה?
לקח לי, אני חושב, רבע שעה, חצי שעה, להבין שזה מלחמה, חצי שעה. אז ישר התלבשתי ואמרתי, אחרי שהבנתי שלא, לא, גם הרמת שלי נסע, אמרתי, אני אסע אלינו למפקד, לא, מפקדה,
למועצה,
ושם יש לנו חמל רציני, אני אסע לראות איתו שבגלל שהוא היה שם, ואז אני אומר להם, תבוא לקחת אותי, לשני רישיון, והם אומרים לי, אנחנו לא יכולים, הם כבר ראו את האחד, הקבט שלי כבר ירו עליו, הוא לא נפצע, ואז אני מתחיל לראות בטלפון, שמדברים איתי על מחבלים ביישובים.
שמע, קודם כל, נתחיל בזה שעצם השיגורים היו, אני חושב, חסרי תקדים.
נכון. כאילו... לזה הם נסו. לזה הם נסו אלינו, לחמל מוקדם.
אבל זה גם לא בטוח, גם אם אתה יודע שלא חדר מחבל אחד, אבל כזה ברד של רקטות נכון. ופצמרים, הוא לא מצב שבטוח לנסוע בו ברכב.
נכון, אבל אנחנו, גם הקבט וגם הרמת שלי, הם יודעים שהם חייבים להגיע לחמל על מנת משם להתחיל ולנהל את כל הדברים יחד איתי. ובגלל זה הם קרובים, והמזל, המזל שהם באמת קפצו מהר, והם עברו רגע לפני שהמחבלים הגיעו לכל הצבטים. הם לא ראו את המחבלים.
מתי נגיד אתה מבין שעוד... הרי סדר הדברים היה כדלקמן. קודם החלו השיגורים, אחר כך השתלטו על המוצבים הצבאיים, ואז נכנסו ליישובים. שהמוצבים, אחד מהם גם נמצא בשטח של המועצה שלך, נכון?
במוצבים הם כנראה נכנסו ממש מוקדם, כשהם נכנסו למוצבים אני עוד לא הייתי ער, לדבר הזה. כשהם הגיעו ליישובים, פתאום אני מתחיל לקבל, הראשון שקיבלתי זה היה בערי. לא הבנו את הגודל הזה, אבל אני מתחיל לקבל, ואני ישר, קבט שלי מנסה גם ליצור קשר עם הצבא ולא מצליח, ואני בטלפון, מנסה ליצור קשר עם האוגדונר ועם האלוף, ואני מצליח.
עם מי דיברת קודם?
הפעם, עם האוגדונר תמיד קודם.
איך קוראים לו אבי?
אבי, והוא היה בצבא.
גולדמן, גולדברג, לא זוכר.
לא גולדברג, אבי...
אני אגגל, כן, סליחה.
שתרף, שכחתי ידיד ותיק, הייתה לו עם הולדת לפני יומיים דרך אגב.
מזל טוב.
כן, ואז הוא אומר לי... אני לא משנה איפה הוא היה שם, אבל הוא אומר לי...
אבי רוזנפלד.
אבי רוזנפלד. אנחנו שולחים כוחות, והכוחות לא מגיעים, ואני מתקשר לאלוף. אני לא תקשיב, יש מחבלים ביישובים, והוא אומר לי, אנחנו שולחים כוחות.
ו... איזה שעה זה?
ממש בשבע וחצי. ושבע ורבע אולי כבר. ואז אני מדבר עם החטיבה, יש לי דרך מיוחדת שבחטיבה אף אחד לא עונה לי.
החטיבה זה חממי.
זה חממי.
שבשלב הזה הוא כבר היה בהתקלות...
הוא כבר היה הרוג בנירים.
בנירים, כן.
בנירים אצלי בקיבוץ. ידעתי שהוא הגיע לקיבוץ מדרכים שלי, לא מדרכים פורמליות.
וידעת שהוא נהרג?
לא. ידעתי שהוא... אין איתו קשר. הוא גם לא עונה לי.
כן. הגופה שלו נחטפה, וגם הרבה זמן לקח עד שידעו שהוא בעצם...
נכון, אבל היה לי מידע ממישהו ש... טלפון ישיר מהחטיבה, ואמר לי מה הולך, מה הוא רואה, עדיין במצלמות שהולך, הוא אמר לי, תהיה חזק. הוא לא אמר לי, מה? הוא אמר לי, תהיו חזקים. הוא ראה את החדירה, והוא ראה מה קורה במוצבים, והוא ידע שאין מי שיעזור לי, לנו.
עכשיו, זה בדיוק העניין, כי אתה אומר, אני דיברתי עם אלוף הפיקוד, אני נותן לעצמי, דיברתי עם אלוף הפיקוד, מה, 7.5, 8 כזה?
משהו כזה.
אוקיי. הוא אומר לך, אנחנו שולחים כוחות, אבל הכוחות לא הגיעו.
נכון, ואז אני מתקשר, ואני מתקשר לרמת שלי. אני לא תגיד לי, אתה יודע על משהו שאני לא יודע, והכל דרך הטלפונים, ובוואטסאפים וזה.
בתוך נירים בשלב הזה יש כבר מחבלים?
מתחילים להיות, אני חושב, כן, כבר שומעים יריות. אני למזלי בצד השני של הקיבוץ, בשער, לא בצד שהם חדרו. הם דרך אגב חדרו ליד שני הבתים של הילדים שלי. שני הבתים היו שרופים לגמרי, מזל שהילדים שלי לא היו בבית. הם היו כל אחד במקום אחר. ומתחילים להגיע הקריאות גם בנירים, גם העיריות, גם הקולות, מתחילים לשמוע. ואז אנחנו מבינים שזה, אני מבין, לא כל כך על נירים, אני מבין שזה בכל היישובים יש חדירות, ואני אומר לו, איפה הכוחות? והתמקדתי בהתחלה בבארי, שם היה הכי קשר הכי חזק, וגם הם לא מהחטיבה שלנו כל כך. ואני אומר להם, תשלחו כוחות לבארי, ובארי צועקים עליי איפה הכוחות. ובסוף כשהגיע כוח ראשון, מאוחר מאוד, אני לא זוכר את השעה, הוא חוטף, הוא ישר חוטף, ושמבארי שואלת, ואנחנו לא יודעים שהוא חוטף. ושואלים אותי מבארי, מה עם הכוחות שהבטחת לנו? אני אומר להם, הם אצלכם? אומר לי, לא, אין כוחות. אני אומר לה, תקשיבי, לא יכול להיות. יש כוחות אצלכם, אנחנו הנחתנו אותם. ואנחנו לא יודעים שיש שהם ככה, שהם חטפו ישר, הכוח הראשון שהגיע, ואז אנחנו מחכים שעוד יגיע לוטרים ואחרים, לקח הרבה מאוד זמן.
יש את הסיפור הזה שבמשך שעות היו טורים של חיילים מחוץ לברי, ולא קיבלו הוראה להיכנס.
אני מכיר את הסיפור, אני עוד לא יודעת, אני לא אומר שהוא לא נכון. אני לא בשלב של תחקירים. אני יודע על זה, אני יודע יותר שלא ידענו על זה בזמן אמת. אני יודע שבזמן אמת אנחנו לא הצלחנו ליצור קשר עם אף אחד מהצבא. כל מה שאמרתי לך, אתה יודע, תמיד אתה צריך גם להיות מזל שיש לך זה, אז ידענו שיש שני כוחות של לוטר מאלת ומערבה. זה יחידות מיוחדות של הצבא, של מילואימניקים, שבדרך אלינו, והכיוונו אותם לאשכול. בינתיים, תחשוב שבכל צומת שמגיעים, יש התקלות ואנחנו מפסידים בהם. הם כל צומת באשכול בכלל, או בכלל, הם עמדו שם, חיכו, היו שם קרבות קשים מאוד, גם, והיו שם גם הרבה מהמסיבה שניסו לברוח לכיוון הדרומי אלינו. כל רכב שהגיע, חוסל. כל כביש צדדי, הם חיכו, או במקרה, אני לא חושב שעל המסיבה הם ידעו, אבל אני לא בטוח שזה, אני חושב שזה יותר צירוף מקרים, אבל יכול להיות שאני טועה. וזה פשוט היה קטסטרופה, ומעט מאוד כוחות מגיעים ליישובים שלי, קצת בדרומים, מגיעים כוחות מהצד הכוחות דרומיים, אבל מהמרכז לא מגיעים כוחות. ואחד ההרגשות שלנו, של התושבים, שהזניחו אותנו, שהפקירו אותנו, זה נורא קשה להגיד את המילים האלה. אבל שתשאל את התושבים, יהיה מילים עוד יותר קשות. וכשאתה מסתכל על 7 באוקטובר, אתה אומר, מי הציל אותנו? זה כיתות הכוננות והרבש"צים. 6 רבש"צים נהרגו מתוך 33.
עמיתך ראש מועצת שער הנגב.
שער הנגב. אני מדבר רק על אשכול.
אופיר.
אופיר יצא מהבית להילחם וישר נהרג. היו שם, היו לנו פצועים שדיממו ביישובים שעות. חלקם נפטרו.
סיפור של עמית, הפרמדיקית בבארי.
נכון. יש כאלה אלפי סיפורי גבורה. אתה יודע, תמיד באסונות יש סיפורי גבורה. עדיף שלא יהיה סיפורי גבורה, ולא יהיה אסונות.
מה אתה יודע היום, כשאנחנו מקליטים בסוף דצמבר את השיחה הזאת, על הכישלון של 7 באוקטובר? אתה אומר, אני לא עוסק בתחקירים, אבל בכל אופן כמעט 3 חודשים עברו. מה אתה יודע היום, נגיד, משהו משמעותי שהבנת במהלך השבועות שחלפו. על מה שקרה אז, על הכישלון.
אני אגיד לך, אני באמת מנסה, אני יודע, אני לא, אני אענה לך על השאלה. אבל א', אני באמת אומר, בשלב הזה, תעזבו את התחקירים.
100%.
אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוחדים וחזקים. כל יום אני פותח את הרדיו בבוקר, ואני שומע על עוד 6 חיילים שנפלו. אז אתה יודע, לי זה עושה נורא בבטן. אני לא מצליח כמויות עצומות, תכף אני אחזור גם בשביעי באוקטובר למשהו. והחטופים שלנו שהשתחררו ועוד שם, והחיילים השבועים, והחיילות השבועות, אני לא מדבר כבר על ההרוגים שיש שם, גופות, אני קודם מדבר על החיים שלנו. אנחנו צריכים עכשיו להיות מלוכדים מעין כמונו, ולעזוב הכל על מנת, אנחנו לא ננצח במלחמה הזאת, הפסדנו אותה בשביעי לאוקטובר, כשאני שומע ניצחון, אני כולי רועד, אין ניצחון, יש לנצח בקרב הנוכחי. את המלחמה הפסדנו בשביל אוקטובר. אנחנו צריכים לנצח בקרב הנוכחי בעזה, ובואו נהיה מאוחדים עכשיו. ממש אני אומר את זה.
אוקיי.
אני יודע המון. אני חושב שאני יודע המון.
תן לנו איזה ככה.
אני חושב שאם מה שאני יודע הוא נכון, סליחה, אם מה שאני יודע הוא נכון, אז מדינת ישראל תהיה בזעזוע גדול מאוד. אני לא מאמין למה שאני יודע. ושלא, אם מה שאני יודע הוא נכון, זה לא הפתעה. הכל היה ידוע מראש. אבל יכול להיות שאני יודע דברים לא נכונים.
לא, תראה, קודם כל, אנחנו מקליטים את זה אחרי שראינו את אילנה דיין מדווחת על התראה שהגיעה לשבק ממקור יומינט, שדיבר על העניין הזה, ואנחנו מכירים את כל ההתגלגלות שהייתה ב-8200, ובאמן, והתצפיתניות, וכיוצא באלה. מה עוד אתה יודע שאתה
אומר? יש עוד משהו שאני לא רוצה לדבר עליו. אני לא חושב שזה נכון, יותר גרוע מזה. אם הוא נכון. אני אומר עוד פעם, אם הוא נכון. ואני לא ראיתי את הכתבה של אילנה דיין, מקושי רואה טלוויזיה בתקופה האחרונה, אבל לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שהזמן דוחק לפעמים, אבל אני חושב שבאמת היה פה משהו של יכול להיות שאנשים שאני הכי אוהב, אנשי הצבא הגבוהים, אני מכיר את כולם. כולם הם ידידים מאוד שלי, מאז כולם שירתו אצלנו בשנים האחרונות, אבל אם זה נכון, אז זה חמור מאוד. לא יודע מי, לא יודע איפה קיבלו את הידות המידע הזה, זה יתברר בסוף, אבל אם כל מה שאומרים ידעו, אז אני חושב
אני, שאנשים... אני קשה לי, זאת אומרת, להבין למה אתה מתדבר, כי אתה מדבר כאן על איזשהו גוש נסתר כזה, שאתה לא חושף אותו בפניי,
נכון, כן? נכון, אני חושב ש... בגלל שאלף, עד שאני לא יודע שזה 100%, אני לא חושב...
משהו אני... שנוגע להתראה שהייתה בידי מערכת הביטחון. נכון.
זה ברור שזה לא עד כאן, אבל אני אומר לך, אני...
הבעיה שכל הזמן מערכת הביטחון חששה ודאגה, והייתה מודרדת, אבל כל הזמן זה היה מבט צפונה. לשם, מצפון תיפתח הרעה, והרעה נפתחה לדרום.
אני אגיד לך דבר כזה, אני הייתי בטוח, וגם היום אני עוד לא אומר... אי אפשר להגיד שלא היה כישלון. אי אפשר להגיד שהקונספציה הייתה נכונה. היום, בדיעבד אנחנו... אבל אני שונא בדיעבד, השאלה אם ידעו את זה מראש. ואני אומר לך, אני נורא שמחתי לסמוך על מה שהם אמרו לי אנשי הצבא, על הביטחון שהם נתנו לי. זה הביטחון שהעברתי גם לתושבים שלי. לא האמנתי שדבר הרבה יותר קטן יכול לקרות. ואני כן בן אדם שמסתכל לפעמים על מה יכול לקרות. ותראה, לא יגידו לי, לא, אני לא יאמין שיגידו לי בחיים ש3,000 איש שנכנסו לישראל, כל הלוחמים בהתחלה, 1,500, 3,000, כל המספרים הנוראים האלה, לא יכנו לדעת על זה. לא יכול להיות. לא ישכנעו אותי.
תשמע רגע, בוא נצא רגע לשמיני באוקטובר ואילך, 8 באוקטובר ואילך. כמה תושבים יש באשכול?
17,500.
כמה מתוכם צמודי גדר ממש?
אני חושב שחצי לפחות.
החצי שלא צמוד גדר, אוקיי? זאת אומרת, שנמצא ביישובים היותר מזרחיים של המועצה, או יותר דרומיים, הוא, דרך אגב, גם בוויקיפדיה כתוב, אתם המועצה המערבית ביותר בישראל, כן? זה גם זה. אבל... יש יישובים שנותרו במקומותיהם, או שכל המועצה התפנתה?
אני, בשמיני, ב8:30 בבוקר, שהגעתי למועצה וקיבלתי הערכת מצב מדויקת למה שקורה, כבר התחילו בלילה לפנות, יש לנו תוכנית לפנות ה-04, ישר אמרתי, ב8:30 בבוקר, אנחנו מפנים את כל המועצה.
מה הקו הכי מזרחי של המועצה ביחס לעזה? כמה קילומטר?
12.
אוקיי, גם 12 קילומטר אתה מפנה אותם?
אני מפנה את כולם. ואני אומר, לא מעניין אותי הכסף. פה במועצה, וגם הגיעו עד לאורים, גם היה שם קרבות ליד, גם הגיעו
לבסיס. טוב, יש שם גם בסיס
שרצו. וגם בצלים וגם בגבולות שהם ליד בסיסים, וגם במושבים ליד, הגיעו, היו קרבות. אמרתי, עכשיו אנחנו מפנים את כולם, אין לנו עוד באופן עצמאי שיצאו מפה, ואנחנו גם נעזור להם למצוא מלונות על חשבוננו. אני הרגשתי שבמצב, וגם נסעתי קצת על הכבישים, להגיע למועצה וקצת אחרי זה, שאסור שישאר פה בן אדם אחד, יש מחבלים בשטח, היו הרבה מחבלים מסתובבים, אף אחד לא ידע מה קורה פה. ושאלו אותי, אבל נתמוטט כלכלית, אמרתי, אנחנו...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
אם מתמוטט כלכלית, עדיף שימותו אנשים, ותוך 24 שעות, אולי פחות, לא היה בן אדם אחד שנשארו 500 איש באשכול.
מתוך 17,000.
מתוך 17,500.
שאתה אחד מהם.
אני אחד מהם.
אתה כל לילה מהשבעה באוקטובר ישן בבית?
אני כל לילה, חוץ שלפעמים יש איזה לילה באילת או בים המלח שאני גומר מאוחר ונשאר שם 99%.
למה? איפה אתה הולך בבוקר למשרד?
אני יושב עכשיו בחמל שלנו, זה המשרד.
שהחמל איפה הוא?
במועצה.
אוקיי.
במועצה.
אבל אתה הרבה על הקו לים המלח ואילת.
כמעט פעמיים בשבוע, אני כל יום נוסע לכל אחד מהיישובים האלה.
בערי אני יודע הם בים המלח, נכון?
מי עוד? בערי בים המלח, מגן בים המלח, כיסופים בים המלח. ואני חושב שלא שכחתי אף אחד.
נירוז באילת.
נירוז באילת, נירים באילת, אין השלושה באילת, מושבים באילת, חלק מהמושבים באילת, ניר יצחק באילת, סופה באילת.
איפה המשפחה חולית, שלך נגיד, מאשתך, הילדים?
אשתי והילדים, יש שניים שבצבא, שרתים בחטיבה הדרומית. יש לי ילדה שעם אבא שלי, בן 91 באילת.
מה אתה אומר? בת כמה היא?
היא בת 25, לומדת אחיות, אז עכשיו היא נוסעת לבאר שבע, ואשתי, שבסוף שבוע באה לאילת, היא עכשיו גרה בים המלח, שהיא אחת מאמרות של ילדי בערי, וחשוב לה להיות.
זאת אומרת, בעצם אתה, יש לך עכשיו שלושה בסיסים שאתה מתנהל בהם, המועצה ונירים, אילת, ים המלח, ככה אתה מתזז כל הזמן.
נכון, ירושלים לפעמים, בגלל ששם יש גם יישובים, ובערבה יש כן? לי, כן, בערבה יש לנו יישובים, ואני צריך לבקר, לראות את כולם, וכולם כועסים, כמובן, בגלל שאני לא מגיע מספיק. וכן, אני בשבוע הראשון, אולי קצת יותר, הייתי בחבל, לא רציתי לעזוב את החמל גם בלילה.
יש לך עכשיו איזושהי מפת דרכים, אפילו ברמה שלך עם הצוות שלך, לגבי איך אנחנו מחזירים את המועצה, כדי שבעוד 3 שנים, נגיד, היא תהיה, תחזור להיות פורחת ומשגשגת?
בוודאי. יש מפת דרכים, שדרך אגב היא משתנה לפעמים, הצווח הקצר משתנה בגלל הערכות הצבא כמעט פעם בשבועיים. לפני שהגעתי הנה, המשימה הכי דחופה שלנו עכשיו, הוא להכין בית ספר עורפי טוב, שיהיה לאנשים שכבר רוצים לחזור למועצה, וכבר יש לי 4,000 אנשים שחזרו, ואחרים יחזרו, שיהיה ביטחון.
רגע, אתה יודע משהו? בוא נקשיב לשאלה ששלח לנו מאזין בקהילה שלנו, יש לנו קהילה לפודקאסט בפייסבוק, אז בוא רגע נקשיב לשאלה, וזה מתקשר לדברים, אז הנה היא.
שלום גדי, שלום נדב, שמי דרור הראל ממודיעין, והשאלה שלי לגדי, איך אתה רואה את העתיד של המועצה בעוד שנה, שנתיים מהיום? תודה.
העתיד של המועצה הוא לא עוד שנה, שנתיים, אבל נהנה עוד לא עוד שנה, שנתיים. יש לנו עכשיו תהליך מאוד קשה. התהליך הוא תהליך הביניים, להעביר דבר ראשון, את היישובים שלא מסוגלים, לא יכולים לחזור עד יוני, ואחרים, יש עוד 2 יישובים שבשנה, שנתיים, 1-3 שנים לא יוכלו לחזור ליישוב. עלה לכל אלה עכשיו למצוא מקום ביניים איפה
איזה
לבוא.
איזה יישובים לא יוכלו לחזור במשך שנה?
בערי לפחות שנה, שנה וחצי, לא יוכלו לחזור. שנה, לא יותר, שנה. לא יוכלו לחזור בגלל שצריכים לשפץ שם שיפוץ גדול. נירוז, אני מעריך שלא פחות משנתיים, שם צריכים לבנות קיבוץ חדש. שם צריכים את כל בתי המגורים להרוס ולבנות מחדש. שם זה לפחות 2 שנים. ואני מדבר איתך על בטונים, אבל הבטונים זה הדבר הקל. עזבו את הבטונים. הנשמה של האנשים. אתם לא יודעים מה זה, שאתה בא לדבר עם האנשים, אתה רק מבין עד כמה האנשים בתוכו, א', הם לא מאמינים לאף אחד. בית, הם אומרים, הם לא מוכנים לגור באיום, בכלל. וג', הם לא יודעים מה להחליט. זה אנשים שבשביעי לאוקטובר קרה להם משהו שלא קרה בעולם הזה עדיין. אף פעם, אני חושב. לפחות במדינת ישראל זה לא קרה. פוגרום כזה, עם כזה ארסיות, ועם כזה רוע, לא קרה. אז דבר ראשון, אנחנו עובדים על זה. והדבר השני, זה להחזיר קודם את היישובים היותר רחוקים. לא עכשיו שצהל יגיד לנו שבטוח. צהל חייב לבוא לתושבים, לא גדי, צהל, ולהגיד להם, עכשיו אתם יכולים לחיות באשכול בבטוח. ומה זה בטוח? אני צריך להחליט מה זה בטוח. האם הבטוח זה שיהיה צבע אדום? כמו שאמרת לי בהתחלה, חיינו ככה? האם זה בטוח שלא, שבכלל לא יהיה צבע אדום? האם זה אפשרי? נגיד להם את האמת. האם זה בטוח שאני בטוח שדבר כזה, לא כמו השביעי באוקטובר, אלא אפילו קטן, אין היום שום סיכוי שיחדור הנה פועל עזתי מהשטחי, מעזה הנה, בלי שיעבור לנו, יחמוק לנו מתחת לעיניים כמו שחמקו? האם אני יכול לתת לילדים שלי לנסוע לבד לבית ספר ולשחק כדורגל בלי שאני אחשוש?
תראה, אז יש בוא נגיד נחלק בגסות. יש את היישובים היותר מזרחיים,
נכון.
שלכאורה יכולים לחזור לבתיהם עוד חודש, חודשיים, שלושה, משהו
נכון.
כזה, נכון?
כן.
ויש את היישובים היותר מערביים, שכמו שאתה אומר, חלקם גם נחרבו ממש, שמצד אחד, שנה, שנתיים עד שיוכלו לחזור לקהילות עצמן, ומצד שני, אתה לא יכול להשאיר אותם במלונות.
נכון.
אז נראה לי זה הקיבוץ שלך שעבר לתל אביב.
באר שבע. אז רעים עבר לתל אביב.
רעים, סליחה, רעים עבר לתל אביב. ונראה לבאר שבע. בארי כבר יש לו איזשהו פתרון ביניים?
בארי יש לו, תקשיב, זה פשוט קיבוץ חזק, מעין כמוהו, קיבוץ של 1,400 אנשים, עשו תהליך קיבוצי מדהים, שיתופי, והם החליטו במשותף להישאר חצי שנה במלון, לפי דעתי זה יהיה יותר, ואחר כך עכשיו בונים להם בחצרים קיבוץ זמני.
מה, קרווילות?
קרווילות. שהבטיחו להם שזה ייקח חצי שנה, גם אנשים צריכים לדעת לא להבטיח מה שלא יכולים. אני כל הזמן מזהיר את המדינה, אל תבטיחו מה שאתם לא יכולים לקיים. ואני כל כך מקווה שזה יצליח שנתיים, אני לא מאמין. חצי שנה. אנשים נשארו במלון. אנשים שכל עולם למעם חרב.
אז למה הם בינתיים החליטו להישאר כדי לשמור את הקהילתיות?
כן, נשמור על הקהילתיות. הם אמרו, אם נלך לבתים בתל אביב או בלא משנה איפה, הקהילתיות שלנו תיארס. עכשיו, זה קיבוץ שעבר טראומה שרוצה להישאר ביחד. וזה דבר אחד. אבל אנחנו צריכים, אני חושב שהתשובה לא מושלמת. ושיש לי, אני מקווה שביולי, יולי עד יולי, יחזרו כל הקיבוצים האחרים שיכולים צמודי הגדר, לחזור, אם לא זה כישלון. אם אני בספטמבר...
איזה קיבוצים? נירים יכול לחזור...
ביולי, יוני יכול. אנחנו, מדינת ישראל...
זאת אומרת, אתה אומר, רגע, בארי ונירו זה חריג, נכון. שם זה ייקח זמן, כל היתר בחצי שנה
בקיץ,
הקרובה...
בקיץ, עם מדינת ישראל. לא תצליח להחזיר אותם בקיץ ליישובים שלהם במצב טוב, אחרי השיקום של היישוב, לא הפיתוח אלא השיקום, נכשלנו. אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים הבאה בבית ספר הרגיל שלנו. זה לא ייפתח שום דבר רגיל, אבל זה דבר ראשון שיהיה ביטחון. אנשים היום לא מוכנים לחזור בביטחון שמציעים להם.
איך תתאר לי כרגע את התקשורת שלך עם הממשלה?
אני מוציא אוויר, אני אגיד לך למה. בדיבורים אנחנו אלופים, במעשים אנחנו חלשים. ואני מרגיש שזה כל כך, זה כל כך כואב לי. אני ציוני מילדות. אני רוצה להגיד על האנשים, על המדינה שלנו רק דברים טובים. אני, על ביבי נתניהו, תמיד אמרתי, אחרי המכשול והכשור טיפל, הוא מטפל בעוטף עזה נפלא. לא הסכמתי, לא נתתי לדעות הפוליטיות או מה אני, להתנגש. אני אומר לך, אף משרד, אולי אחד, משרד הדתות, שעשה איתנו עבודה מדהימה. אתה יודע, רק אצלי היה 215 הלוויות, שרובם 190 היו מיידיות, בשלושה שבועות, חודש הראשונים, שגם הוא לזהות. הם, כל מקרה, הם נתנו לנו איך שאנחנו רוצים.
עשיתם את זה בעומר, לא?
חלק בעומר, חלק ברביבים, חלק, ומי שרצה במקום, במקום, היו כל כך בסדר איתנו. אתה יודע, אני שומע עכשיו שאולי הם פשלה פה, פשלה שם, זה, תקשיבו, זה המדינה, גם אנחנו התושבים.
אז א', אני שמח שאתה מדבר על משרד שתפקד טוב, משרד הדתות, שפו, והיתר.
היתר, תקשיב, כמה שהם, אפילו אם הם מנסים, הם רק בדיבורים. השר יכול להגיד, בא, אומר לי, כן, 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 ומה קורה אחרי זה? כלום. יש לי משרד הפנים, השר שם, הרבה לו מצוין, אבל עד היום לא נתנו לי תשובה אחת חיובית. הכל אני מעביר להם כל היום, זה המשרד שאני תלוי בו. מעביר להם מכתבים, מעביר להם דרישות, מעביר להם תוכניות עבודה. אבל אני צריך תקנים, אני צריך כסף. דיונים וסיפורים, כסף והחלטות עין. לא הבינו פה במדינת ישראל.
משרד האוצר לא מעביר?
גם לא. יש לי דיבורים איתם מצוינים, ביצועים, כלום.
איך משרד ביטחון לאומי?
כלום. מה הוא עוזר? עזר לי, נתן לי איזה כמה דברים קטנים. גם הוא לא כל כך אצלנו באירוע, סליחה. הוא לא כל כך באירוע.
ראיתי שהוא חדר עשה התגנבות יחידים לתוך ניר עוז.
לא ידעתי, אז אני לא יודע.
אתה מכיר את האירוע שהוא נכנס שם איתנו?
אני לא חושב ש... לא מכיר. לא מכיר. בדרך כלל... אני חושב שגם אנשים צריכים להיות זהירים. אני חייב להגיד לשר האוצר, אתה יודע, יש לי קשרים טובים איתו, זה לא עוזר לי להביא כסף. אבל הוא, מהיום הראשון שעה, אמר לי, גדי, אני רוצה לבוא אליך. אמרתי לו, תקשיב, זה לא יעזור לו עכשיו ליישובים אם תבוא אלינו. זה אולי יכול להכניס כעס לחלק מהאנשים. עדיף שלא, והוא קיבל את זה, באתי אליו. אני לא כועס על כל מי שלא... לא צריך... אנשים צריכים להיות רגישים.
הם כולם אבל זמינים עבורך? זאת אומרת, אתה מחפש...
לטלפון, בתיק. כולם.
גם בן גביר?
כן. כן, כן, כן. כולם בטלפון.
ונתניהו?
תשמע, ראש הממשלה עסוק מאוד. אני לא מצפה שראש הממשלה יקפוץ לדום שאני מתקשר או יחזור אליי. לא. ראש הממשלה צריך לנהל את המלחמה הזאת, צריך לנהל את המדינה הזאת עם קשרי חוץ, שזה הדבר הכי חשוב בשביל שאני אשיג לי ביטחון. הוא לא צריך לדבר, שלא יעשה אבל כאילו.
לקח לו זמן לדבר על הקיבוצים.
כן, אז זה הכאילו שאני אומר. ראש, אני, שמעת, אני לא נעלב שהוא לא בא אליי. הוא צריך לתת לאנשים מכה בראש שיעבדו ויקשיבו ויעשו.
כן, אבל תרשה לי רגע להתעכב על זה, כי באמת אתה יודע, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, העוטף משך למעלה מ-20 שנה הוא סופג וסופג, ורוב 20 השנים האלה בנימין נתניהו היה ראש הממשלה.
נכון.
והוא יורד לסדרות בדרך כלל, הוא יורד לפעמים לנתיבות, אשקלון, יישובי חוף אשקלון.
אשכול עין. הוא לא היה באשכול, הוא בא לבארי בלי שהיישוב ידע ובלי שאנחנו ידענו.
אחרי
האירוע, אבל בלי שידענו, זה גם לא מכובד, אני חושב.
ולפני או אף פעם?
אף פעם לא. הוא היה פעם, אמרו לי, אחרי צוק איתן. אני חושב שאז הייתה איזה, אבל זה היה לפני 10 שנים, 9 שנים. ואני חושב שזה תעודת עניות בשבילו, לא בשבילי. א', כנראה לא הבינו איפה האירוע הזה. האירוע הזה של השביל אוקטובר קרה באשכול. כל השאר הם מעטפת. יש לנו 215 הרוגים. נרצחים, סליחה. נרצחים. כבשו לנו 11 יישובים. חלקם הצלחנו להדוף לבד. כיתות הכוננות והרבשצים והקבט שלי. הם אלה שהגנו עלינו. כמה שזה מוזר. ואחרי זה, כשאתם באים, אל תבואו סתם. תנו תשובות, תנו, פתחו את הצינור. איך אמרתי לכם? לכולם, פתחו לי את הצינור, ואם אני גונב את הכסף אחרי זה, תעמידו אותי למשפט.
אבל תראה, אבל לנתניהו זה ברור, זה כאילו, הקטע הזה של הקיבוצים, הוא לא עובר לו בגרון. כאילו, כולנו יודעים באיזה בית הוא גדל, ומה הבית שהוא מכוון אליו, ומה...
אבל כל עוד, אנחנו באמת, אתה צודק, לא הבית שמעניין אותו, ורואים את זה דרך אגב לכל אורך התקופה, לא רק של צוק... תראו איפה הוא נותן את רוב הכספים ואיפה הוא מוריד את הכספים, גם בתוכניות הממשלה של עוטף עזה.
איפה?
שכל אחד יחשוב לבד איפה הוא נותן יותר ואיפה הוא נותן
פחות. עכשיו? גם עכשיו?
עכשיו אני אלחם על זה, ואני נלחם על זה שזה לא יקרה.
שמה, הם רוצים לתת למי יותר? לירות, לסדרות, לנתיבות, לאופקים?
כן, נתיבות אותנו, לירות וזה. לא בכלל בפורפוציה למה קרה באסון הזה. אם רוצים שאשכול תיבנה מחדש, ותקשיבו על המשפט, תיבנה מחדש. אז את המשאבים צריכים להביא לאשכול, ולא להגיד, להביא למקום אחר.
מקפחים אתכם?
כן. כן. במלוא מובן המילה.
גם עכשיו?
גם עכשיו. אם לא מבינים למה אנחנו צריכים להיות כל היישובים או עצה אחת, ושזה גם דוגמה, ושגם היישובים היותר רחוקים, שהם 12 קילומטר, שהם לומדים עם כל הילדים של ניר עוז, נירים וניר יצחק, והם גם איתם בחוגים אחרי הצהריים, וכל הזמן איתם, הם יקבלו אותם תנאים כמו היישובים, לא יבנו להם בתים בגלל שהם לא נהרסו, אבל ייתנו להם אותם תנאים סוציאליים, אותם תנאים עטבות. אם לא מבינים את זה, אז לא מבינים מה זה קהילה אחת, לא מבינים מה זה אירוע. אתה יודע, אני אומר, אנחנו מקום שעבר אסון לאומי. זה כמו בארצות הברית עובר אסונות טבע. לנו קרה אסון לאומי. במדינת ישראל רוצה, זה לא המבחן של אשכול.
לא, מה שלא לא תקין, ודאי, כל ילד יודע שעבר אסון לאומי, כן? מה שלא תקין זה אם באמת סדרות מקבלים אפליה לטובתם ביחס אליכם.
ברור שכן. ברור שכן. אני לא מתבייש להגיד את זה.
מה, כי הם בבייס ואתה לא?
ברור. ושאני לא צועק ומאיים. אני מאיים בקטן. אני
תן מדבר... לי דוגמה רק שנבין במספרים.
הרבה מיליארדים יגיעו במקום לאשכול לשדרות, ואני אומר את זה בצער, אני אאבק על זה. בגלל שזה לא קשור לגודל היישוב, צריכים לחשוב מה עבר באשכול וכמה יישובים אנחנו. זה בכל תוכנית ממשלתית, בגלל שיש חשש מה יגידו שמה, אז מקפחים את אשכול. אני משדרות חצי...
איפה?
בשדרות, למה נותנים לאשכול? אני, תקשיב, אני חצי שעה משדרות ושער הנגב, נסיעה דרומה. מפעל שרוצה לבוא אליי, ויש לו אותו הטבות כמו לשדרות ושער הנגב, איפה הוא יעצר, אם הוא איש עסקים חכם?
איפה שיותר רחוק מעזה.
נכון. אבל אם הוא יקבל עוד הטבות, איפה שיותר קרוב לעזה, אז הוא אולי יחשוב לבוא, גם ציונות...
אתה עם אלון דוד יש לך יחסים טובים, או שאתם קצת בקסח?
אנחנו בקסח, אבל ביחסים טובים. אתה יודע, אני, בגלל שאני לא מתבייש להגיד מה שאני חושב. ואני לא מפחד מאף אחד, אני נציגם של התושבים שלי. ואני עד היום האחרון אלחם של התושבים מה שמגיע להם, לא יותר. לא יותר.
אבל התושבים שלך מגיע, ואני אומר לך גם הערת המערכת, כן? אני, שוב, האירוע הזה הוא גם טלטל אותי בקטע של כמה אנחנו צריכים להיות אסירי תודה לקיבוצים. באופן כללי,
אני לא חושב.
הקיבוצית, אוקיי, זה...
אנחנו לא עושים את זה בגלל שטוב לנו, עושים את זה בגלל שזה חשוב לנו, ואני חושב שהמדינה צריכה להכיר בזה. לא להכיר, לא לתת לנו אפליה לטובה. אבל אם אני...
כי אנחנו היינו כל השנים, ובצדק היינו, עם הסבל של סדרות, ומה שהיא עברה במשלך השנים האלה, והיא הייתה סימבול, כמו קריית שמונה מול יישובי הצפון ולבנון, הסדרות הפכה להיות הסימבול. 100%. אבל גם בלבנון יש מנרה, נכון? ואתם הייתם המנרה הזה, כן?
ואנחנו...
כל השנים.
אנחנו יודעים לא לצעוק, אנחנו לא אוהבים להגיד שאנחנו מסכנים, אני לא אומר שהם עושים, אני אומר מה אני לא. אני חושב שצריכים לתת לי מחוזקה, לא מחולשה. אני אומר לאנשים שלנו, אנחנו חזקים, אנחנו נחזור הנה. אנחנו, מה שקרה באשכול, אנחנו נשנה אותה, עכשיו נכפיל את התושבים. אפילו שיעזבו. נעשה פה גן עדן אמיתי.
כמה מתוך תושבי אשכול לדעתך מנוי וגמור איתם לא לחזור? באחוזים.
אני מעדיף, באחוזים, בין 15% ל-30%, שזה במספרים... קרוב ל-3,000 איש. לא יחזרו בטוח. ויש לי עוד כאלה, לא יחזרו בסימן שעכשיו הם אומרים, יש לי עוד כאלה שהדבר שהכי אני חושש ממנו, שאסור למדינת ישראל לעשות את הטעות הזאת. אם יחזירו את התושבים של אשכול, מוקדם מהזמן, ולא יהיה ביטחון אמיתי, ונגיד הם יצליחו לשבור אותנו, ולהחזיר אותנו לפני שיש ביטחון אמיתי, ואחרי שהם יחזירו אותנו, יהיה פה פתאום הרשע, עוד 3,000-4,000 איש עוזבים את אשכול.
כן.
ולא חוזרים.
גם אם זה יהיה, אתה יודע, מין איזה פיצור קל כזה, כן, לא עכשיו...
וזה, מדינת ישראל צריכה להיזהר, הקברניטים. אל תלחיצו אותנו סתם. כולם רוצים לחזור הביתה. כולם מקנים בי. אתה יודע, מקנים בי שאני ישן בנירים, ושלי מותר, עם הפיצוצים ועם הקרב ועם כל מה שהולך שם כל לילה. מי רוצה להיות במלון? מי לא רוצה? אתה יודע, אנשים שיצאנו, דמה, הם מחפשים ביום שבת שהם נוסעים לחופש, אומרים לי, איפה אפשר לבשל לבד? איפה אפשר לעשות את החביתה לבד?
נכון, נכון.
אתה יודע מה זה לישון? עכשיו אפילו שהצלחנו...
אבל צריכים לשחדרי אוכל, אבל לא?
לא, כבר אין.
הייתי בבארי, כן, שחזר חדר אוכל, כן.
בארי יש, אבל ברוב האמן. גם בבארי הרבה מבשלים כבר, אתה יודע, תערוכת משפחה כזאת, חשוב. אבל תראו לי עוד מישהו שרוצה להיות בבית מלון, 3 ארוחות ביום, שיש לו חדר...
למעלה משבוע. עד שבוע בדיוק, זה בסדר.
בדיוק. שאפשר לחיות ככה.
כן.
תחשבו,
תשמע.
המשפחות, נורא חשוב להבין מה קורה לאבא, לאמא.
לא, ומה שאתה אומר, זה שבסוף הם מוכנים לעשות את ההקרבה הזאת, כדי להמשיך להיות ביחד עם הקהילה.
נכון.
זה העניין.
לחשוב שהם יחזרו למקום טוב.
כן. תשמע, בוא רגע נדבר עכשיו קצת, קודם כל על הערבים, כן? אתה מעריך שהיה שם מהלך סדור של מודיעין וריגול שבוצע בשנה החולפת על ידי האנשים שקיבלו יותר עבודה? כמה נגיד הערבים מעזה עבדו במועצה האזורית אשכול בשישה באוקטובר?
אין לי מספר, אבל עבדו די הרבה. אני אגיד לך, גם אני חשבתי שזה טוב. אני לא מתכחש. אני לא צבוע. אני רציתי שכמה שיותר עובדים מעזה ייצאו לעבוד. אני הייתי בטוח, אני עשיתי פרויקטים שהתחלתי לתכנן לטובת העזתים. אני תמיד אמרתי שאם בעזה יהיה חיים טובים, אז לי יהיה חיים טובים. לא דיברתי על שלום. אני סוציומט תמיד אמרתי. אמרתי, אם אני לא מאמין שמי שישן בבתי קברות ואין לו מים וחשמל, ירצה לחיות לידי בשקט. אני שיניתי את עמדתי, אבל זה מה שחשבתי. גם אני הייתי שם.
היה ריגול?
היה ריגול בטוח. אתה יודע איך אני יודע? אליי הגיעו לבית הישן שלי, שעברתי לפני 3 שנים, הריגול לא היה חדש. הגיעו לבית שלי, שעברתי לנו לפני 3 שנים, והם באו במיוחד לבית הזה.
מה אתה אומר?
איך אנחנו יודעים על זה? זה אזור מיוחד, מסוים, שהגיעו רק לבית הזה. אבל הם לא ידעו שעברתי ממנו, מסכן משפחה אחרת שעברה לשם, עם ילד בן חודש.
שרצחו אותם?
לא, נשארו בחיים, בגלל שהאבא היה בעל תושייה, יש לו הכל, הוא עושה בית חשמלי, הוא כזה איש הייטק כזה, והכל חשמלי, ושהם נכנסו, הוא התחיל לשחק בטריסים, בחלונות, בזה, והם ברחו מזה, אבל הם היו בתוכו. ואני שמעתי את זה בשידור חי שהם אצלו, בגלל ש... אני אספר תכף סיפור מעניין, אבל הם באו רק לבית הזה, באחד קדימה, שהם אולי לא ידעו בטוחים איפה אני גר. גם לאופיר לא הגיעו בטעות לפי דעתי.
אבל אופיר יצא אליהם.
יצא אליהם. זה לא רחוק מהבית שלו. ואני חושב, תראה, זה פשוט, עכשיו, אין דבר כזה לארגן דבר כזה, אני לא איש צבא. אני בקושי סמל ראשון, ג'ובניק. אין דבר כזה ש3,000 איש לאירוע כזה לא מתאמנים. הם היו לוחמים.
טוב, זה שהם מתאמנים כבר יש סרטים שלהם.
לא, מתאמנים על אירוע כזה.
כן, ברור.
עזוב, זה לא, אל תספרו לי סיפורים. היום בואו נעשה חקירה אמיתית איך זה קרה. אחרי, לא היום.
כן. איך ממה שקורה, תראה, בוא נדבר רגע על המלחמה, כן? כי מה שברור עכשיו זה שיש את הדיבור על השלב העצים, שעוד שבוע, שבועיים, שלושה, הוא יפנה את מקומו לטובת שלב פחות עצים, כן? עכשיו אומרים לך, זה מראטון, אנחנו לא הולכים לשמוע את הקנק בקרוב, במיידי, זה... איך אתה בתור השכן מהדלת ליד מרגיש עם ה...
תראה, שני דברים. אנחנו נדבר, אני מקווה אחרי זה על החטופים, שזה דבר יקר לי, אבל אני רוצה לדבר על זה. אחד הדברים, שאני מדבר לא על התושבים, אנחנו צריכים לעבור, שצהל מדבר על משהו אחר, ממה שהיה תמיד. ואת הפאזה הזאת אנחנו נהיה צריכים לראות איך אנחנו... הם צריכים לבוא ולהסביר לנו. איך נעבור אותה, אני לא יודע. תמיד, בסוף כל
צהל
אירוע...
צהל בעצם מדבר על עולם של מקסחת דשא. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים שהדשא יצמח לגידולי פרא, ואז אחת לשנתיים, שלוש, לעשות מבצע. אנחנו כל פעם כשיש איזה, להוריד, נכון. להוריד.
א', אני בעד, אבל צהל מדבר יותר מזה, וזה נהיה צריכים לראות איך אנחנו... עד היום, בכל אירוע כזה, אתה אומר, היה לו גמור, היה לו מצב גמירה. הגיעו להסדר כזה או אחר עם החמאס.
שקט תמורת שקט.
שקט תמורת שקט, ואמרו, יאללה, בואו חוזרים לשגרה. באותו יום, שעה ידענו שהולך להיות פצמרים, עברנו את הפצמרים, ידענו שעכשיו יש לנו שקט
חזלש.
עד האירוע, כן? והאירוע שצהל מדבר עליו עכשיו, הוא אין לו סוף. וכשאתה אומר, אני נותן לתושבים שלי ביטחון, איך אתה נותן להם ביטחון ולחזור לגור 2 קילומטר מהגדר? כשאתה אומר, אני ממשיך באירוע, אין סיום של אירוע.
אתה רוצה את כרם שלום להחזיר ליישובים עד יולי 24, נכון. וביולי 24, 100 מטר מקרם שלום, תהיה לחימה.
אני לא יודע איך עושים את זה עוד. ואנחנו חייבים להחזיר את התושבים שלא יהיה להם סכנה. צהל, אני חושב שהוא לא מספיק יתעמק עדיין בסוגיה הזאת. בגלל שאנחנו נהיה חייבים להחזיר את היישובים, וצהל מצד שני מדבר על שנה, שנתיים. ולא אי אפשר לחכות שנה, שנתיים.
קצב הירי שאתם חוטפים בעוטף, יורד, אתה מזהה שם פגיעה, כי אני נגיד גר בתל אביב, אתה ברור שאתה מזהה ירידה משמעותית ביכולת השיגור. אתה משם מזהה את זה?
בארוכים קצת כן, בקצרים ממש לא. צמודי הגדר עוד פעם, פצמרים ממשיכים. אבל אני אגיד לך את האמת, די קשה לדעת עכשיו מאיפה יורים. הקולות מתבלבלים.
כן.
ועל הפצמרים אין התראות. אז אני לא בטוח שתמיד שאני שומע פצמר, אני חושב שהם יורים לא מעט. בייחוד פצמרים, האמת שצהל עובד חזק מאוד, אני לא נותן ציונים, אני לא זה, חזק מאוד, אבל הבעיה שאנחנו לא מאמינים, גם צהל לא מאמין שאפשר להגיע למרגמה האחרונה. ומרגמה אחת, אתה יודע, בי פגע מרגמה ב-2014. עדיין אנחנו חושבים, אנחנו לא בטוחים, אולי זה סתם קונספציה מטופשת של חברי הקיבוץ, שהמרגמה הזאת עובדת, בגלל שכל אירוע יורים לאותו אזור, לאותו מקום. עכשיו, כמה, וזה ברור שזה מאותו מקום, אפילו אולי אותה מרגמה, ושנופל באותו אזור. האחרון שנפל, נפל 20 מטר מאיפה שנפל שלי. וככה נופלים. אז היכול להיות שהמרגמה הזאת קיימת ואפילו לא הצליחו להוריד אותה. אבל בסוף שתי מרגמות יכולות לשגע עולם שלם. והיום צהל צריך לשאול את עצמו, איך אני עושה ששתי מרגמות לא ישגעו עולם שלם? זה בסוף המבחן, לא איך הורידו את כל, את 90%. אתה השארת 5%, לא פתרת את הבעיה.
אז מה עושים?
בשביל זה אני לא איש ביטחון.
כן.
לי יש בעיות שלי. אתם רציתם להיות רמטכ"ל, אתה רצית להיות אלוף, אתה רצית להיות מפקד אוגדה, אתה רצית להיות בח"ט, תפתרו את הבעיות. אתה רצית להיות ראש ממשלה, תפתרו את הבעיות. אל תגידו לי, אי אפשר, בגלל שאם אי אפשר, אי אפשר לגור.
תגיד רגע, בוא נדבר על החטופים. כמה חברים שלך נמצאים עכשיו בעזה? חברים, נגיד, שאתה יכול להגיד שהם חברים.
8.
מי? תן שמות.
לא. אני לא אתן שם, אבל זה מנירוז, וזה עוד כמה שאני מכיר מגבול, כל המועצה שלי, הרבה יש המבוגרים, דווקא את המבוגרים, יש לי את האלה בני ה-80, יצא לי הרבה לעבוד איתם, עם כל השלישייה שראית בתמונות עם הזקנים, יש לי צעירים שאני מכיר טוב מאוד, ויש כאלה שאני מכיר קצת, אבל זה הרבה, היו גם הרבה שחזרו, שאני מכיר מאוד טוב, חלק זה קשר מאוד אישי, כמעט משפחה, זה לא כמו המשפחות, אבל מה שעברות המשפחות האלה, אי אפשר לתאר. החוסר אונים הזה, אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו לא יכולים להבין מה זה. אני ואתה לא מבינים מה הם עוברים, אני אומר לך, כאילו, אני יודע שאני לא יודע. אני חושב אותי רק אם לי היה קורה, שהיה לי כזה חוסר אונים, שהילד שלי, או אשתי, או ש... אבא שלי היה, ולא הייתי יודע, דברים אלמנטריים, לא אם הוא פצוע וגוסס, אלא אם הוא אוכל, אם מרביצים לו, אם יש לו איזה פצע ונותנים לו איזה צ'פחה מדי פעם, אם הוא חולה פתאום. יש שם אנשים בני 85, 80.
כן.
אנחנו היום כבר אנשים, אפילו אני, בן 56 לוקח כדורים, חבל על הזמן.
טוב, אתה יש לך נסיבות מקלות.
כן, בסדר, אבל גם אנחנו יודעים, הייתה לנו רופאה שבקיבוץ שאומרה, מגיל 50 אתם לוקחים כדורים, אחרי אתם ככה תחיו, אני רואה על ההורים שלי איזה שמחה. אמא שלי נפטרה לפני שנתיים, גם ב-89, אבא שלי בן 91, אני רואה איזה שמחה, איזה אהבת חיים יש להם. האנשים האלה גם, אבל אני רואה אותם בתמונות, ואני מזדעזע. מה הם רצו? הם ישנו בבית, מה הם אשמים?
וצריך להגיד שהקטע הזה של תחזירו אותם עכשיו, כן? והדיון הזה שהממשלה עושה מספיק, לא עושה מספיק, אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, ואני לא אחד שחף מביקורת כלפי הממשלה, כן, אבל אני לא יודע אם, כאילו, אתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, מעכשיו אנחנו עושים מה שצריך רק כדי להחזיר, זה המטרה היחידה. אני לא יודע אם זה בידינו בכלל.
אני גם לא, אני אומר לכל החטופים, אני מאמין, ואני מאמין, ואני נאיבי אמרתי, אבל אני מאמין שכל הצמרת הממשלתית והצבאית עושה הכל. על מנת להחזיר את השבועים האלה, את החטופים האלה, גם את השבועים דרך אגב. אנחנו לפעמים שוכחים, ועושים הכל, ואם יתאפשר להם, הם יעשו גם צעדים שלא בטוח שכל מדינת ישראל תאהב בטווח הקצר. אבל אני חושב שבטווח הקצר צריכים לחשוב על החטופים האלה, ובטווח הארוך על הביטחון. וזה שני דברים שהולכים ביחד. אבל אני אומר לך, זה עוד פעם הדברים שאני מבסוט, שאני לא צריך לקבל את ההחלטה, בייחוד שאני מכיר אישית את האנשים, זה כל כך קשה. אני אומר לך, אני ראש הממשלה הנוכחי, אני לא כוסתי שהוא הכי אוהב, וגם הוא לא אותי בטוח, אבל אני אומר לכם, אני מאמין שהוא עושה הכל. עכשיו אומרים, איזה נאיבי אתה, איזה טיפש אתה יכול להיות. אני מאמין שהוא עושה הכל על מנת להחזיר את החטופים. אני לא מאמין שיכולים להיות שיקולים פוליטיים בקטע הזה.
עכשיו, השאלה האחרונה...
נהניתי. אתה לא רוצה להמשיך?
אני אפשר להמשיך, אנחנו נכבה את ההקלטה ונמשיך.
זה לא, יש לי עוד דברים.
אבל השאלה האחרונה היא בדרך כלל שאלה ראשונה, אבל בכוונה אני ככה שומר אותה לסוף. מה שלומך?
וואו, הכי, הכי, הכי בדילמה שיכולה להיות. תראה, לפני האירוע של השביעי לאוקטובר, אמרתי שאני בגן עדן. תמיד שאלו אותי איך אתה, אמרתי גן עדן. למה? בגלל שבאמת הייתי שמח. והיום, שואלים אותי איך אתה, אני בסדר. קשה לי לסמוך, אני בן אדם שמח מטבעי. אני אוהב לצחוק, אני אוהב לזה. אבל, תראה, אני בא למסיבות של היישובים שלי. הדבר שאנחנו מדברים על החטופים ועל ההרוגים, איך אתה יכול להיות שמח? השמחה, המעולה הזאת בתוך... אנחנו חייבים להמשיך בחיים. חייבים לסמוך. חייבים ליהנות, חייבים לפתח את האזור הזה. חייבים להסתכל קדימה. אבל צריך להבין שזה קצת מוקדם להגיד. אף פעם לא נגיד. אני תמיד אומר, נזכור ונמשיך קדימה.
גדי ירקוני, תודה רבה לך, ואני חושב שאם הייתי צריך לסכם בשלוש מילים, או בוא נאמר, הפרק האחרון של שנת 23, שהסתיים במילים נזכור ונמשיך קדימה, אז אני מאמין בסימבוליות. אז אני חושב שזה מילים יפות לסיים איתם את שנת 2023 בפודקאסט, וגם את הפרק הזה, נזכור ונמשיך קדימה. תודה רבה לך גדי שבאת, היה מאוד מעניין. תודה רבה לכם, אז הנה הפודקאסט שהייתם איתנו בשנת 2023, שתהיה לנו שנת 24 יותר טובה.
אמן.
יותר טובה. כנראה שיותר רעה לא יכולה להיות, כן? אבל never say never. תודה רבה לכם, אנחנו נהיה עם עוד פרקים בהמשך השבוע. ביי ביי, תודה, להתראות.
New glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.